מגוון סגנונות מוזיקה.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, צהריים טובים, צהריים משובחים, רדיו סול, פרלמנט הנדלן. באולפן אופר לוין ותום הרוש, מה קורה תום?
נפלא, פעם שלישית גלידה אפשר להגיד היום.
פעם שלישית גלידה, רצוי גלידה, איזה חום בחוץ, איזה
משהו.
חום. כאילו שאף פעם זה לא, כאילו שיולי-אוגוסט לא חמים פה. כל פעם גדים את זה מחדש.
אבל הנושאים שלנו היום חמים, אז...
כן, וואו, אני לא יודע מה יהיה לנו היום, זה הקטע מומחה, אנחנו בסדרה של, פעם שלישית, אנחנו כבר בסדרה של שיחות, ציפורי לילה מממנות, נקרא לזה. ממש, כל שבוע אנחנו כבר שלושה שבועות, שבוע שלישי שאנחנו עושים שיחות על עולם הנדלן, פרלמנט הנדלן, מערכים את אומרוש, אבל אתה בערך מערך אותי. מדברים על מימון, משכנתאות, קצת על העולם, להביא את ההיבטים שלך בתור איש מקצוע בעולם התיווך כבר...
שמונה.
כמעט 10 שנים, אני בעולם משכנתאות גם כן קצת יותר, 9, 10 שנים. כן, שידור חי בפייסבוק, ברדיו סול ובאינטרנט שלנו. קדימה, תום, הקטע מומחה.
אז יש לנו בעצם היום... אני נתתי, יש לנו שני נושאים עיקריים. אחד זה, אולי תשאלו מה קשור, אבל זה היעדים של הבנקים דווקא. איך אנשי מקצוע יודעים לחלץ לכם ריביות יותר טובות כי הם מקושרים לבפנים. הדבר הנוסף, שהוא משהו שאפילו נוגע אצלנו בתוך המשפחה היום, זה דווקא משכנתה לגיל השלישי, אתם רואים אולי אפילו לא מעט פרסומות, אז בוא נתחיל דווקא בנושא הזה, אופר.
במשכנתה לגיל השלישי?
כן, זה נושא רחב.
וואו.
אבל זה גם, משכנתה לגיל השלישי גם יכולה לבוא לידי ביטוי בלקחת משכנתה על נכס שלך כדי לעזור לילד שלך לקנות.
כן, בתכלס, תסתכל, שאנחנו מדברים על משכנתה, משכנתה זה בתכלס הלוואה לצורך דיור, דרך אגב, הלוואה גדולה שבגינה אנחנו ממשכנים נכס. זה הלוואה, זה התנהלות מסוימת של הלוואה, בדרך כלל 20 שנה, 25 שנה, וההליך של משכון הנכס ברשם משכונות, סלש, טאבו וכל הדברים האלה, נקרא משכנתה. מאוד מאוד פשוט. ניתן לקבל משכנתה גם לכל מטרה, אני חושב שדיברנו על זה.
נכון, דיברנו.
משכנתה לכל מטרה, שהיא לא לטובת דיור, אבל משכנו נכס לטובת הדברים האלה. איפה מתחילות הבעיות במשכנתה? שאנחנו עכשיו רוצים לקחת משכנתה, אנחנו נניח בני 60, 57, 62, ורוצים לקחת משכנתה, לא משנה כרגע למה, אתה יודע, לעבור לבית גיל הזהב שלנו, לדיור המוגן, או לעזור על באמת לבן כמו שציינת, או שוואלה, יש לי חובות. אני אתמול, לפני שבועיים מישהו דיבר איתי שיש לו קרוב ל-300 אלף חובות לקוני כאלה גורמים נחמדים, וזה עולה למאוד יקר. עכשיו, שבן אדם כזה מגיע בגיל 60 ומעלה לבנק משכנתאות, אחת הבא, הבנק הוא...
הוא אתה מסוכן לבנק יותר, אפשר לקרוא לזה.
סתכלו, הבנק, זה שיש לבן אדם נכס, זה נחמד וטוב. הבנק בודק את הנכס בציציות. אני כבר לא זוכר, כנראה דיברנו על זה, אבל הבנק בודק את הנכס בציציות. החל מהיתר בנייה, דרך טופס 4, ואם הנכס נמצא בבית מסוכן, כי הוא ביום שהוא לא הצליח לקבל ממך את הכסף, הוא ירצה למכור את הנכס. ודרך אגב, היום הזה יקרה הרבה 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 אחרי שאתה לא תשלם לו את המשכנתא. כלומר, קודם הוא רוצה לקבל את הכסף שלו בזמן. הוא בודק אותך ואת כל האפשרויות הפיננסיות שאתה תשלם לו כל עשירי או ראשון או 15 לחודש את הכסף בזמן. ורק אם אתה לא תשלם ובמשך שנה וחצי הוא לא הגיע להסדרים איתך שנה וחצי, אז כנראה הוא יפנה אותך. בישראל אחוז הפינוי מאוד מאוד נמוך, לכן הוא בודק גם את הנכס. חלק מהעניין שיש לנו משכנתה, יש לנו דבר שנקרא ביטוח חיים למשכנתה. הביטוח חיים הזה הוא גם ביטוח יקר ברגע שאתה עברת את גיל 45, 50, אפילו שאתה רץ מרתונים, אבל, או איירון מן כזה, רק אלמנט הגיל. אלמנט הגיל, לפני ששאלנו אם אתה כבר מעשן, ואולי קצת סוכר וכולסטרול.
יוסיף לך כמה מאות שקלים לפוליסה.
זה יכול להוסיף כמה מאות שקלים לפוליסה, וצריכים לקחת זה בחשבון. כשאנחנו מגיעים לגילאים מבוגרים, בוא ניקח אפילו גיל של 65, ואתה רוצה לשפץ את הבית שלך, ואתה רוצה לקנות, לעזור לילד שלך בנכס שלו, לסגור חובות. כשאתה תבוא לבנק, הבנק אומר, רגע, קודם כל, אתה רוצה עכשיו 300 אלף שקל. יופי, יש לך היום הכנסה. אבל אתה יודע, שאתה בגיל 65, אני אחד ארצה פוליסת ביטוח. ביטוחי חיים אפשר לקבל היום עד גיל 70. בדרך כלל במרבית חברות הביטוח עד גיל 70. זה אחד. שתיים, כשאנחנו לוקחים את המשכנתה ו-300 אלף שקל ופורסים אותה על 10 שנים, פתאום ההחזר הוא מאוד מאוד כבד. שזה לא תמיד נוח. שלוש, מי אמר לגבי ההכנסה של הזוג? אולי, אתה יודע, אין הרבה אנשים היום במדינת ישראל שיש להם פנסיה מסודרת. אנחנו מתחילים לראות את זה שהפנסיות הן מאוד מאוד קטנות מהאנשים. זה יש קצבת ביטוח לאומי, ויש פנסיה כלשהי, אלא אם כן את האיש כוחות הביטחון, וכאלה דברים מסודרים, מורים, או מערכות נורמליים, שיש שם פנסיה והכנסה כתובה, שאין לך בעיה גם לקחת משכנתה. או יש לך דרך אגב נכסים נוספים בבעלותך, שזה בסדר. באה משכנתה הפוכה, יש היום שני אפשרויות היום. נדבר קודם על משכנתה הפוכה, היום מי שנותן אותה זה חברת ביטוח כלל, שבאה ואומרת, אנחנו משכנים את הנכס, אנחנו מה שמעניין אותנו במקרה הזה זה הנכס. הנכס שלך שווה מיליון שקלים, שני מיליון.
לא אתה כלווה, ההכנסות שלך...
לא מעניין ההכנסות, לא מעניין שום דבר. כאן הם כן מתייחסים לנכס.
אוקיי.
הייחוס היחיד ללווה, למעשה זה שני ייחוסים. אחד זה לראות שהוא לווה נורמלי, שאין לו בעיות, שהוא לא מסובך בתקרות אשראי, שאין לה נגדו הוצאות לפועל וכאלה דברים. ושתיים, מתייחסים לנכס. עכשיו, לגבי הגיל, ככל שאתה יותר מבוגר, אתה תקבל אחוז משווי הנכס יותר גבוה. ככל שאתה יותר צעיר, לצורך העניין, בן אדם בן 62, רוצה משכנתה הפוכה, הוא יקבל 17% משווי הנכס, בניכוי, משווי הנכס לפי הערכת שמאי. כלומר, נכס...
זהו?
כן. אוקיי. יש לך נכס ששווה 2 מיליון שקל, אתה תקבל 340. זה מה שאתה תקבל. אבל, יש כאן יתרון. אתה לא חייב להחזיר אותה. הסיבה שאתה מקבל ככל שיותר נמוך, כי כנראה בן אדם בגיל 62, סביר להניח שהוא יחיה עד גיל 90, שיהיה בריא. ויכול להיות שהוא לא יחזיר את ההלוואה הזאת. עכשיו זאת הלוואה שהיא צמודה למדד עם ריביות גבוהות יחסית. היום, נכון להיום, אנחנו ביולי 2020, הריבית היא 5.3, צמוד מדד, היא ריבית גבוהה. אבל זה ריבית לכל מטרה, אל תשכח, זה לא ריבית דיור. ושאנחנו לוקחים כזה דבר ונניח, ולא החזרת את זה 30 שנה. אתה מבין שהשווי בעוד 20 שנה, של ריבית דריבית והצמדות, יכול להיות לשווי...
של אותם 340 שלקחת.
של אותם 340 שלקחנו, יכולות להגיע גם למיליון וחצי שקלים.
מטורף. זאת אומרת, הנכס שלך היום שווה 2, שעוד 30 שנה או שהוא יישאר לילדים, או שתוציא אותו לשוק החופשי.
לא, מה שקורה בעוד 30 שנה, נניח ההורים הלכו לעולם שכולו טוב, כמו שאומרים, באה חברת המשכנתאות, נותן המשכנתה, הפוכה, ואומר, שמו, אולי יורשים, יש כאן המשכנתה הפוכה, יתרת החוב X כסף. יש לכם שתי אפשרויות. יש לכם שנה להסדיר את החוב. להסדיר את החוב, אתם יכולים גם למכור את הנכס, הכל בסדר. לא הסדרתם את החוב כעבור שנה, אנחנו נמכור את הנכס, וביתרת הכסף שאנחנו נקבל בגין הנכס, בניקוי הוצאות, מחירה, הוצאות, תתתה, אתם תקבלו את היתרה. אתה מבין שהוא ימכור את הנכס במחיר יותר זול, כי הוא עושה את זה במכרזים ומאוד מאוד מהר, הוא יחמיס על זה הוצאות דיבור, עריכת דין, כל דבר, זה לך כבר יהיה עדיף. עכשיו, המשכנתא הפוכה זה דבר מצוין, אני חושב, למי שאין ברירה, או למי שרוצה הלוואה קצרה. אני אומר את זה בכנות, אני לא אוהב משכנתא הפוכה. שיחה שדרך אגב הייתה לי אתמול, צלצל לי בחור מזיכון יעקב, שיש שם נכס ב10 מיליון שקלים, זוג בני 90 בערך, שצריכים כסף לטובת מטפלת סיעודית, ואין להם איפה להביא את הכסף הזה. אז אומרים, אוקיי, בוא נמשכן את הנכס שלנו, ניקח כסף.
אין עליו בכלל מימון?
אין עליו מימון, כנראה, אתה יודע, מבטיקי זיכרון כאלה. אין עליו בכלל מימון, ואפשר לקבל, בוא נלך אפילו מיליון שקל, בגיל דרך אגב 90, אתה יכול לקבל 50% משווי הנכס.
ככל שאתה מתבגר יותר, ומתקרב, איך אומרים, לצד השני, אתה מקבל יותר...
בדיוק. עכשיו, איפה, אבל במקרה הזה, הם לא יוכלו לקבל משכנתא הפוכה. עכשיו, אתה שואל אותי למה, הם בני 90, נכס רשום עליהם וכו'. כאן יש את הבעייתיות של נותן המשכנתא. בסופו של דבר, נכסים, אתה מכיר את זה, מהעולם שאנחנו עובדים בו, זה משפחה. זה התעסקויות פיננסיות והמריבות הכי גדולות והסכסוכים, בסוף זה משפחה. במקרה של משכנתא הפוכה, יש לנו מספר תנאים. אחד, צריך לעשות רעיון עם הבן אדם, לראות שהוא נורמלי, לראות שהוא יודע שהוא חותם על המסמך.
אותו בן 90 או...
אותו בן 90. כן. שני אנשים מראיינים אותו, שני אנשים שונים. לראות שאין מישהו מאחוריו שמצמיד לו אקדח לרקה. מטאפורי.
לגיטימי לחלוטין.
ולראות, ודרך אגב, אם אחד מהם חושש, אין משכנתא הפוכה. זה אחד. ואז מסתבר שהאישה, אמנם היא לא רשומה על הנכס, היא עם אלצהיימר. עכשיו, היא לא רשומה על הנכס, אבל אשתו, כלומר, היא...
יש לה זכויות.
יש לה זכויות, היא דיירת מוגנת. עכשיו, מחר, הבעל הלך לעולמו, צריכים לממש את הנכס, אפשר להוציא את האישה. כבר בעיה. עכשיו, היא מאלצהיימר, כלומר, היא לא, אתה צריך אישור של בית משפט, של אפוטרופוס, שהוא יכול לחתום משכנתא, עזוב, משכנתא רגילה כבר ברמה הזאת. נניח עברנו את כל הסיפור הזה. אתה צריך חתימה של הילדים. אתה צריך חתימה של הילדים, שהם יודעים שההורים לוקחים משכנתא הפוכה מול עורך דין. יש איזשהו מסמך שמסביר מה זה משכנתא הפוכה, והילדים חותמים מול עורך דין. היה לי סיפור, מישהי שהבת שלה גרה בנורווגיה, היו צריכים לחתום שם מול עורך דין, נורווגי, עם תרגום וזה, בשביל להביא את זה. ואז מסתבר שילדה אחת לא בקשר, כי הירושה של כל הנכס הולכת לילדה שנייה, אז הוא אומר, אבל יש את הירושה, והיא הולכת לילדה שנייה. הבנק לא מתעסק עם הירושות, לא מעניין אותו. כי ירושה, אתה יודע, אפשר גם לעשות, לא ירושה סופית, כל פעם אתה יכול לשנות אותה. הוא לא מתעסק עם הדברים האלה. עכשיו, שני הדברים האלה, לא עובר.
לא, זה דיל ברייקר, חד משמעית.
לא עובר, עכשיו, אלה הדברים שהבנקים, שבנקים, שאנחנו רוצים לקחת משכנתא הפוכה, היא לא משכנתא קלה, צריכים לכנס את המשפחה. אני אגיד לך דרך אגב, שיש לי מקרה של בן יחיד, במושב בצפון, שלילדים אין שקל. אין שקל, לא מצליחים להתרומם, ואמרנו, בוא ניקח בשבילי משכנתא הפוכה, להורים יש נכס ששווה 4 מיליון
שקל. אפשר לקרוא לזה במילים פשוטות, בואו נקדים לכם את הירושה.
כן. הבעיה היא שההורים לא הסכימו. אני לא רוצה להתבטא, אבל יש מנטליות מסוימות שאל תדברו איתי על הירושה. אצלנו, סליחה, אתם מכירים, הצבע הלבן שלי, האשכנזים, אין בעיה כבר, אבא נכנס לניתוח, מה עם הירושה, איפה הירושה, הכל בסדר, שיניתם את הירושה, אז זה בסדר, יש אנשים שמאוד מאוד קשה להם לדבר על זה, אבל בסופו של דבר אין מה לעשות, אנחנו כולנו, אתה יודע, ניקח את הדור שלנו, ימינה שמאלה, אנחנו נחיה על הירושה. אז משכנתא הפוכה היא נחמדה, אני דרך אגב במשכנתאות שאני, היו לי מספר משכנתאות לא מזמן, אחד, זה היה בחורה בת צעירה, 64, לקחה משכנתה הפוכה, בשביל לעזור לבת שלה, והגדירה, אני עוזרת לבת שלי לטובת שנתיים, שלוש. השבעתי אותה שהם חייבים לסגור את זה, כי אחרת הכסף, הסכום הזה יעלה, יתפח מאוד מאוד גבוה, וחבל לנו על הכסף שם. היא אמרה, כרגע היא צריכה איזשהו מזרע למיזם שהיא נכנסת, אחרי זה יחזור לי את הכסף, הכל בסדר, אפשר לסגור בלי כנסות, בלי כלום. מישהו אחר, דרך אגב, בן 62 היה לי, שהוא בן יחיד, אמא שלו חיה בארץ, יש לה נכס, יש לו גם ילד יחיד, לאותו בחור, והוא עזב, יצא לפנסיה, הוא היה עצמאי, אמר, אני עכשיו נוסע לתאילנד, יש לי חברה בתאילנד, אני צריך קצת כסף שיעזור לי לחיות כרגע בתאילנד כמו מלך, הנכס שלו מוזכר, ואחריי מבול, הבן שלי, אני לא דואג לו, יש לו, הוא יירש את הנכס של האמא שלי, ומה שישאר מהנכס שלי, הכל בסדר.
העיקר שאני הנה, אני רוצה ליהנות.
כן, אתה יודע, זה שני דברים הפכים, שזה בסדר, אבל אני חושב שצריכים להיכנס למשכנתא הפוכה ולהבין את זה. כנגד, יש דרך אגב מוצר חדש של בנק מזרחי טפחות, שעכשיו מפרסם את זה, משכנתא פיננסית, הם קוראים לזה.
פנסיונית.
פנסיונית. פנסיונית, פיננסית.
איפה שאני מרוויח הכי הרבה ריבית, תבוא.
כן, שם דווקא יש מנגנון מעניין, כי שם אתה יכול לקחת כסף, גם שאתה בן 57 נניח, או 8.
יש מינימום של גיל?
אתה לא, 57-58, במשכנתא הפוכה מינימום זה 60.
כי בסוף הבנק מרוויח כמה שתחיה יותר, תכלס.
כן, אבל זה בהפוכה. במוצר של הבנק הכתום, מה שקורה זה שהוא נותן לך סוג של הלוואת בלון ל-15 שנה. וכעבור 15 שנה צריכים לשבור את הראש מה קורה עם הבלון, ולמדנו.
או שהם מממשים את הנכס.
לא, בדיוק, הרעיון הוא בא ואומר, אני נותן לכם עכשיו סוג של הלוואת בלון, בעוד 15 שנה שאתם תהיו בני 75 נניח, או שאתם מממשים את הנכס, כנראה תעשו משהו עם הנכס, תעברו לדיור מוגן, או שפותחים את זה להלוואת משכנתא רגילה, לכל מטרה, ופה אנחנו צריכים שהילדים יהיו ערבים למשכנתא. היא קצת יותר מורכבת, אבל היא יכולה גם לעזור למישהו קצת יותר צעיר. יש להם דרך אגב מנגנון שכל חודש תקבל סוג של פנסיה נוספת מהנכס.
תקציב.
כן, אתה יודע, היום, זה שיש לך נכס פתאום של 10 מיליון שקלים, אבל אין לך איך לסגור את החודש, זה בעיה. עכשיו, האנשים האלה יושבים על הקרקעות שלהם ולא ימכרו אותם.
חשוב להבין ששומרים משכנתא, זה נשמע מושג מפוצץ, יש אנשים שומעים בנקים, כסף, נותנים לי, הם ישר לוקחים צעד אחורה, לא, 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 עזוב אותי, לא רוצה להתעסק עם בנקים. נכון. פה באמת זו אלטרנטיבה לבן אדם שרוצה עוד הכנסה, או לקנות אפילו עוד נכס, או לעזור לילד, או לא משנה מה, והוא בעצם לא צריך להחזיר כל חודש שקל אחד.
הוא יכול לך גם להחזיר רק את הריביות.
נכון, או להבחור להחזיר רק את הריבית, אבל יבוא יום הדין, עוד 10-20, או שבן אדם הולך לעולמו, שצריך שהבנק יגיד, אוקיי, הנכס זה שווה X פחות מה שאתם חייבים לי, וזה מתבטא הרבה פעמים בהרבה מאוד כסף, כן? שחשוב לשים לב לזה. אבל באמת יש אנשים, וזה באמת תלוי בעדות, מאוד, מאוד רואים את לא, זה בין מזרחים
לאשכנזים. אמא שלי נוסעת לחול, היא אומרת, אופר, שמע, יש שם את הירושה במגירה, זה, אתה יודע.
גדול.
אבל עוד פעם, כן, יש, עוד פעם, זה לא בהכללה, אבל יש את הדברים האלה. אבל בסוף אני אומר כזה דבר, שמעו, אם אתם באמת בברוך, תמכרו את הנכס, תפסיקו אני הייתי בפגישה לפני 4 שנים, ברמת השרון, רחוב, אני לא זוכר, אחד הרחובות, אולי למרחב. אחד הרחובות שיש שם, בן אדם בן 93, הבית, דום, למות איך שהוא נראה.
לרעה.
לרעה,
לא
מוזנח, קרוע, ערוס, הוא יושב ברמת שרון ליד וילות, שווה מיליונים. אבל יושב שם בן אדם ואומר, אני רוצה משכנתא הפוכה, אני לא יכול, אני, מה, זה יקר הריביות האלה, בן אדם בן 90 ומשהו. הוא בן אדם שדרך אגב קיבל פרס ישראל אפילו, אני חושב.
נלחץ. כאילו, לא שילמתי לבנק, לא יודע, 20-30-40 שנה פתאום.
לא, הוא רוצה לחיות, אשתו גם כן, גם כן יש לה סוג של אלצהיימר, משהו כזה. הכל שם 7,000 חתולים, ואוכל של חתולים, וגורי חתולים, כל מה שאתה רואה, ואתה אומר, אתה חי פה, אתה קושי חי פה. קח את הבית הזה, תמכור אותו. יש לך ילדים. למה אתה מחכה? למה? תמכור אותו עכשיו, תן לילדים שלך.
אבל זה אופי, אחד כזה יישאר שם.
אבל יש הרבה כאלה. אתה מכיר, אתה מסתובב עם אנשים, אתה רואה את האנשים חיים ב... סלח לי שאני אומר את זה כאן, בג'יפה של הג'יפה, לא ימכרו את הנכס, ייקח להם הרבה זמן עד שהם ימכרו את הנכס, ובסוף אתה מגיע למצב שאין לך שם מה לעשות, אין לך, הם לא חיים, הם לא נושמים, אין להם טפלים, אין להם שום דבר, בעיה.
אתה רוצה להוציא אותנו לאיזה שיר קצר? יש לי עוד כמה שאלות.
הפסקת שיר קצר, שנייה... יאללה,
אנחנו נמשיך אחרי זה קצת לדבר על זה, כן, לדעתי כן. יש עוד כמה נקודות קטנות, באמת, אני רואה את זה מהצד שלי, שכשזה בא מהילדים, אז הרבה פעמים יש הרבה בעיות בין הילדים, כי יכול להיות שהורה פתאום ממשכן עבור הילד, כן. ואז ילד אחר נפגע, אבל חכו שנייה, איתנו, אנחנו יוצאים לשיר קצר.
3:40, כן.
תמיד יש דרך בכל המקומות קבועים ברך נוגעת ברך אחיתת לי קרות גבוהים ותיזהר בסיבובים עשה טובה חביבי ירח גורר רגליים מטפס לאט לאט כוכבים כמו עיניים אני בבית עוד מעט בבית עוד מעט אל תלכי לישון אני בדרך אלייך עוד שעה שעה וחצי גם או שעה
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. מעניינים.
חזרנו.
כן, כן,
שבנו. מהר מדי, ישיר אף לא ככה מהר.
נאץ' חמדי, הם גדולים. אני אומר לך, תחפש אותם ביוטיוב, הם פשוט גדולים.
רגע, ברדיו וזכויות יוצרים וזה, זה ככה מוצאים ליוטיוב פה? לא תקנה איזה תקליט? שים בפטיפון.
את האמת, אני רכשתי את האלבום שלהם, זה לא תקליט, בזמנו באינטרנט. ואני חושב שצריכים לשלם זכויות יוצרים דרך אגב. וה-20 שקלים שאני משלם בחודש לספוטיפיי, זה ההוצאה הכי טובה שיכולה להיות.
לגמרי.
זה שווה כל שקל וזהו.
טוב, חזרנו לדבר על הגיל השלישי, והיה לי על הלשון ככה לפני השיר, אבל אני נתקל בילדים שרוצים נדלן, רוצים לגור, ולהורים שלהם יש אפילו לא נכס אחד, אפילו כמה. והם מגיעים, כשאתה מתחיל לשאול אותם על מימון, ורוצה לשדך להם יועץ משכנתאות, ושמתחילים לשאול שאלות, אז הרבה פעמים זה מגיע, אנחנו יודעים להביא את הכסף. וכשאתה חופר קצת יותר, אז הם אומרים לך, בעצם הם מגיעים לשלב הזה שהם הולכים לקחת את הכסף מאבא ואמא, מסבא וסבתא, לא משנה מאיפה, דרך המשכנתה ההפוכה הזאת. אני לא רוצה לגעת בסכסוכים שיש בין אחים שצצים, אבל אני כן רוצה לגעת בתהליך, כלומר, סטפ ביי סטפ, כלומר, once החלטנו, עברנו את השלב של, דיברנו על להחתים את, את שני בני הזוג ואת הילדים שלהם. מה השלב הבא? תוך כמה זמן זה לוקח? מה הריביות? איך עושים תמילים? לא עושים תמילים?
לא, במשכנתא הפוכה אין תמיל. במשכנתא הפוכה זה משכנתא מאוד מאוד טיפשה. היא נכון להיום, כמו שאמרתי, 5.3% ריבית, צמודה למדד, זה המשכנתא. אין כאן מה להתמקח.
עד היום שאו תממש או שהבלון הזה יתפוצץ.
בדיוק, בדיוק. כן, יש דמי הקמה יחסית יקרים, אני חושב. של 8,000-7,900 שקלים, אני לא זוכר במדויק.
במקום איזה 2,000 או 3,000 למשכנתא רגילה.
או דמי פתיחת תיק של רבע, בדרך כלל דמי פתיחת תיק זה 0.25% מגובה ההלוואה, על זה יש הנחות, פה זה דמי הקמה. צריך לזכור, יש גם נושא של שמאות, שמאות מורחבת, לא שמאות רגילה כמו שאנחנו מכירים בעסקאות נדלן רגילות, שמאות מורחבת, בסביבות 2,000 שקלים, משהו כזה. חתמנו על החוזה מול עורך דין, דרך אגב, אתה חותם אותו בעצמך, אתה מקבל, אתה עושה פגישה בדרך כלל בחברת המשכנתא, פעם אחת פיזית, להגיע אליהם. הם רוצים לראות מי זה הבן אדם. פעם אחת מגיעים אליך הביתה, לראות שהכל בסדר. חתמנו על חוזה המשכנתא, עושים הערות הזרה, רישום, התחייבות לרישום משכנתא בטאבו, הכסף עובר אליך לחשבון.
מדהים.
תעשה איתו מה שאתה רוצה. ההליך הזה בדרך כלל לוקח אזור החודש, חודש ומשהו. וואו, שיחה מהירה, נשלח לו הודעה.
חודש ומשהו זה מהיר.
כן, פלוס, מינוס, חודש, אתה יודע, בסוף זה אורך דין, וזה טאבו, וכל הכאלה דברים, ושמע, אני מעריך אפילו חודש וחצי, תלוי כמה אנחנו רוצים לרוץ עם זה.
עכשיו, הם מבחינתם, הכסף הזה, כל לקחת אותו על הנכס, תטוס איתו לחול, אי אפשר לטוס עכשיו. תלך, תקנה בית, תשרוף אותו ביער. הם לא להבדיל ממשכנתא רגילה שחשוב להם הנכס. נכון. פה הם יודעים, יש לי נכס, הוא שווה X.
המטרה של הלוואה, ההלוואה הפוכה היא נולדה למעשה בארצות הברית, עם כל הסניורים שרצו לעבור לפלורידה, ורצו, ולא יהיה להם איך לממן את העברה הזאת, אבל יש להם נכסים, ואתה יודע, היהודים שיושבים לא רוצים למכור נכסים בשביל לעבור דלוויקה, ואיך קוראים לזה? דלוויסטה, איפה שההורים של ג'רי גרים. אז הם לקחו את הנכס, משכנו נכס בשביל הדיור המוגן. אותו דבר פה, זה לא מעניין את הבנק, בסוף יש להם נכס. כאן, בניגוד לשאר המשכנתאות, יש נכס. הבעיה הגדולה בסיפור הזה, תחשוב דרך אגב, אנחנו אומרים ריבית גבוהה, ריבית גבוהה. המשכנתא הזאת יכולה גם להחזיק 30 שנה. בן אדם בן 60, 62, שלוקח היום משכנתא, והיום האוכלוסייה, אתה יודע, אנשים...
תוחלת חיים עולה, חד משמעית.
תוחלת חיים עולה.
80 ולדעתי 2 או 3, 4 לנשים, משהו כזה.
אני על היד מכיר 4 אנשים מהיכרות טובה, שהם עברו את גיל ה-90, 97, 100, נודע של מירב, אשתי, יום הולדת 100 הייתה, מישהי שאני מלווה אותה 97, היו לי שתי דודה ב-94 ודוד בן 92. עכשיו, זה עכשיו, אתה יודע, אנחנו טוב, יש לנו אבל קורונה, אז הכל יכול להשתנות גם, שנהיה בריאים. תחשוב שהמשכנתא הזאת תופחת, 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 תופחת. הנכס הערך שלו ירד מסיבה כלשהי, זה לא מעניין. השווי של החוב, בן אדם חי עוד 40 שנה, עד גיל 100, החוב עבר את שווי הנכס. זה לא, אתה לא חייב להם כסף. אז
חלק, זה נתון חשוב.
כן, כן, אתה לא חייב להם כסף, לא יבואו ליורשים ויגידו, שמו, החוב הוא 200, הנכס שווה 2, תביאו לי 200,000 שקל. זה כבר בעיה של הבנק. כלומר, הוא מכניס, צריך לזכור, כל עולם הריביות זה עולם של סיכונים. אתה יודע, איפה אתה יכול להרוויח הרבה כסף? אם תשקיע את הכסף שלך בבורסה, אם תשקיע אותו באגרות מדינה סולידיות, אתה תרוויח כנראה פחות, אבל הרווח יהיה יותר בטוח.
ככל שתסתכן יותר, ככה התשואה שלך תגדל בגדול.
נכון, אז גם פה הם לוקחים 5.3, נכון להיום, ריבית, צמודה למדד. זה הריבית עם כל הסיכונים, לטוב ולרע. אז
אני רוצה לגעת בעוד משהו קטן, שהרבה פעמים החלטות מתקבלות לקחת משכנתה הפוכה, הרבה פעמים משיקולי מיסוי. הרבה פעמים האנשים האלה שיושבים על קרקעות, על בתים, על לא משנה על כמה נכסים, לפעמים אומרים, אולי שווה לי לשלם עוד 500,000 שקל או 1,000,000 שקל לבנק במשכנתה הפוכה, לקחת את הכסף היום במקום לשלם אותם מיסים, כי הרי זאת לא עסקת מקרקעין. ואם לקחתי עכשיו כסף, אני בעצם דוחה את המס. נכון שהוא יגיע עוד 20 שנה שתצטרך למכור את זה או משהו, או שהילדים שלך ימכרו את זה, אבל אותך זה לא מעניין.
צריך להסתכל על זה, אתה יודע, אני אומר שבכלל, כל הליך משכנתה, או כל הליך של הלוואה כספית, צריכים להבין את זה ולהסתכל לעומק מה היתרונות ומה החסרונות. יש לך מס רכישה, יש לך...
לא, אני מדבר על מס שבח והיטל השבחה במחירה שלו.
בסדר, אז תמכור, אתה יודע מה, אני מציע לבן אדם, תמכור את הנכס. תמכור את הנכס. זה דרך אגב מה שאני הצעתי אתמול לזוג הזה. אמרתי להם, אין לכם אפשרות לקחת משכנתה הפוכה, אני מבקש, אני חושב שיותר נכון לכם זה למכור את הנכס. תעשו איזשהו סוג, אתם רוצים להישאר בבית, תמצאו איזשהו קונה, מישהו שהוא סוג של יזם, שייתן לכם עכשיו 200,000 שקל, וככה בטיפים טיפים, תבנו איזשהו סוג של מנגנון. תמכרו את הנכס. אתם קניתם את הנכס. סכן, אם יש מס שבח, כנראה שירווחת הרבה כסף על הנכס.
נכון.
זה בסדר. אתה לא הולך
אבל לך. לפעמים זו דירתך היחידה ואתה פטור, אבל אם אתה מוכר נכס שיש לו זכויות בנייה, אז עליו חלמס, אבל עדיין הרווחת, ברור.
הרווחת, אז תמכור את זה עם הזכויות בנייה שלך, תמכור את זה ביותר יקר, תעשה את החישוב, קח את המתווך הנכון, שיעשה לך את כל החישובים, תתייעץ, תעשה את הדברים האלה.
אתה שמעי, עורך דין, ברור.
בדיוק, אבל אני לא חושב שלקחת משכנתה הפוכה בשביל בסוף, זה כמו שאתה יודע, זה כמו השאלה, האם כדאי להקדים את השלום המשכנתה ולשלם את זה לקבלן, או לספוג את מדד תשומות הבנייה. אתה יודע, אם המדד...
אני מתחיל לשלם גם 2% המדד, לא?
האחוז נניח הוא יהיה 2%, 1.5%. אבל גם השקעתה, הממוצע שלה 3% נניח, או 2.5%, זה כמעט אותו דבר, אבל יש כאן עוד אלמנטים שצריכים להבין אותם. היום הריביות היום, אתה יודע, אתה לא יודע, תדע מה ברגע שתקבל. כלומר, יש כאן הרבה הרבה, זה כסף, המדד תשומות בנייה, דרך אגב, זה כסף שצריך להוציא אותו מהכיס פתאום. אז צריכים להבין את הדברים האלה, לעשות את השיקולים האלה, ואני אומר, בסוף נכס זה עסקה, זה עסק. אל תתאהבו בנכסים, תתאהבו, אבל כשאתם מגיעים לנקודה מסוימת, תסתכלו את זה בעיניים החשבוניות, אני יודע, תפתחו את האקסל, תעשו טבלה.
כן, אבל הבן אדם, הזוג בני ה-80, שהילד שלהם עכשיו רוצים לעזור לנכד או לילד, הוא לא, הוא מבחינתו, הוא רוצה את המקום הקבוע שלו, שהוא לא יזוז ממנו, שהוא יודע שהוא יזדקן שם ויגור שם עד 120.
במקרה הזה כן, במקרה הזה כן.
זה באמת הרבה מהשיקולים.
אבל יש פתרונות נוספים, אתה רוצה לעזור לבן שלך, ואולי אתה יכול להיות ערב שלו גם, דרך אגב, ערב במשכנתה. עוד פעם, אני לא מדבר על גיוס ההון הראשוני, להיות ערב למשכנתה. יש כאן המון המון דברים שהם יצירתיים ואפשריים. משכנתה הפוכה זה פתרון נהדר. זה טוב, צריכים אבל להבין אותו.
כי הוא בסוף נוגס לך בצורה הרבה יותר משמעותית מהנתח של הבית שלך.
נכון, הוא לא פשוט, הוא צריך להבין אותו.
טוב, מעניין, מעניין. תגיד לי, אם כבר הלכתי, אז אני רוצה לבחור כבר איזה בנק, או אפילו גורם אימון אחר, דיברת פה על כל מיני גורמים חוץ בנקאים. טל, שותפך היקר, טל בר, אני לא אשכח שלפני איזה 4-5 שנים עשינו איזו הרצאה משותפת ביחד.
כל פעם אנחנו עושים משהו
משותף. הרבה, כן. והוא נגע בנקודה, אני חושב שאני כמעט בטוח, זה הוא, אני אומר אתה, הוא, זה אותו דבר.
אנחנו, כן.
אתם נגעתם בנקודה של יעדים של בנקים. ובעצם עצם החיבורים של אנשי מקצוע שיודעים שעכשיו, אם נגיד סתם אתה בסניף רמת גן, אבל יכול להיות שבסניף יוקנעם תוכל לקבל את אותה ריבית ב... כי הוא לא עמד ביעד שלו או משהו כזה. אז אני אשמח אם תוכל להרחיב על זה קצת, כי בסוף זה מתבטא בהרבה מאוד כסף במשכנתא.
תסתכל, כל דבר בחיים שלנו בסוף, זה לא משנה מה שאתה, במה אתה מוכר, זה יעד. תבוא למסעדה, בסדר? ובמסעדה יושבת מלצרית נחמדה, אולי נתתי את הדוגמה הזאת לפני שבוע, אני כבר לא זוכר. אז היעד שלה, למכור יותר פחיות זירו היום, מאשר פחיות, לא יודע, עזוב, זה יעדים. בסוף הכל זה יעדים. עכשיו, הבנק מוכר לנו כסף. לפני מסעדה... איך, שומעים אותנו?
מעולה, כן.
כן, כן.
נפל החשמל לרגע, אני מקווה שכולם איתנו.
נפל החשמל, אבל אני לא יודע אם אנחנו... ממשיכים כאן בשידור, רגע, בוא נראה, הפייסבוק.
דווקא בפאנץ', במאני טיים.
כן, רגע, דקה. רגע, פה זה עובד.
דיברת על מסעדה ולא אכלתי צהריים.
אני גם עוד לא, נראה לי... רגע, בוא נראה שאנחנו בשידור. אני מאוד מקווה שכן. כן, אני חושב שאנחנו עדיין בברודקאסט, אולי לא רואים אותנו, אבל כן, אני... תום, רגע, בוא ניצא רגע שנייה להפסקונת, אני רוצה לראות שהכל בסדר.
בטח, בטח, סליחה.
בוא ננסה שנייה, נשים. יאללה, בוא נשים עוד שיר של נד שלך. לא, לא בא לי עוד שיר שלה. שנייה.
תחת חול השמיים מול חופי הימים שתי רגליים במים וגלים מפקים ממרומי הקיבוע ורגלי התבוא הצפים פורחים וציפורים אינסוף צבים פורחים וציפורים אצפור מחפשים שורשים את נותנת לי כוח את נותנת לי אור את הדרך לשקוע להמשיך ולזכור שתי קוצים ושלכת וצילו של האור חצבים פורחים וצימפורים חצבים פורחים, אתם עונים לי חצבים פורחים חצבים פורחים חצבים פורחים
זאת הייתה תקלה קלה של נפילת חשמל.
יש עומס על המזגנים פה.
כן, לא, יש כאן, עושים כאן שיפוץ ליד ונפילת חשמל קטנה, הכל בסדר, אבל לא, אנחנו לא שחורים, הכל את האשכנזים, אל תשכח. חזרנו, הכל בסדר, רדיו סול, יעדי הבנקים. לפני מספר שנים, אני זוכר שראיתי מודעה יפה לנציגות משכנתא באחד הבנקים, אני לא אציין את הצבע שלו אפילו, דרוש, עדיפות ליוצא חברה סלולרית.
סלולרית?
סלולרית, עדיפות ליוצא חברה סלולרית. אופה, רגע. שנינו יודעים, ואני מאמין שמרבית מאזיננו יודעים, שחברה סלולרית, אתה צריך להיות קריש מחירות.
נכון.
הבנקים מוכרים לנו כסף. והכסף שלהם נמדד בשני דברים, שני פרמטרים. אחד, בגובה הכסף שמוכר הסניף, סניף X, צריך למכור נניח 5-6 מיליון שקלים, 10 מיליון, 12 מיליון, 20 מיליון בחודש.
הלוואות רבתי,
משכנתאות. הלוואות משכנתאות. משכנתא זה מחלקת נפרדת, מחלקה נפרדת. סניף Y, סליחה, בתוך הסניף יש את הפקידים. לכל פקיד יש לו את היעדים שלו. תעשה במשך רבעון X כסף, תקבל סוף שבוע באלת.
קטלני.
לא תעשה X כסף, תקבל שיחת בירור. למה לא הצלחת למכור? תעשה הפנייה לסוכנות הביטוח שעובדת עם הבנק. יש בנק אחד שמתגמל את הפקידים, כלומר, על כל X הפניות קבלים X כסף. ויש כאלה שקבלו גם טלפון זוהם, למה אתה לא סוגר את הביטוח דרך הבנק? כלומר, הכל בסוף מתורגם לכסף בהליך הזה. ואנחנו נמצאים באותו מצב שיש לך, היה לי פעם מקרה ממש בתחילת הדרך שלי, הגעתי לסניף של אחד הבנקים בנתניה, בהרצל, סניף מרכזי. והוא אומר לי, שמע, ואני מראה לו ריביות שיש לי, והוא אומר לי, שמע, אני לא עומד בריביות האלה. אומר לו, אתה לא רוצה? הוא אומר, לא מעניין אותי. אני מעדיף למכור במחיר יקר. המרווח, יש דרך אגב, מעבר ל... זה לא חכמה למכור 10 מיליון שקלים ב10 מיליון שקלים, הבנק, יש גם מרווח לדבר הזה. אז הוא אומר, אני מעדיף למכור X כסף במרווח גבוה, ולעבוד פחות קשה. ברמה כזאת. כל בנק יש לו את המדיניות שלו. שמע, יש לך בנקים, אני אתן לך דוגמה יפה. עובד בנק, יש לו ריביות שלו. יש בנקים, אני מגלה כאן סודות, חברות שלי בבנק, לא, מקווה שהן עובדות עכשיו, אני לא שומעות אותן. אבל יש בנקים שעובד בנק לא נחשב בספירה של הסניף, של הכסף שהוא בסניף.
הוא לא חלק מהיעד.
הוא לא חלק מהיעד, ואז אותו פקיד עבד לחינם בתכלס, נתן שירות. זה בעייתי. אתה מבין? עכשיו יש בנקים שזה כן נספר, זה סבבה, אז הם יודעים שהם מקבלים את זה ישר, וזה הריביות של העובד בנק, אין כאן עניין של ריביות וכאלה דברים. אז עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על היעדים, שאלת אותי בין סניפים, אז ברגע שאתה יודע לנווט את העבודה ולעבוד בין סניפים, אז הרבה פעמים... צריך לזכור, יש קודם כל את הנושא של הפרקטיקה. יש פקיד שהוא יותר פרקטי ועונה לטלפונים. יש לי עכשיו דרך אגב פקידה בבנק, אחד הבנקים בחיפה. צ'ק צ'ק, טלפונים, ענייני, טה-טה-טה, ולעומת זאת יכול פקיד בבנק פה, במרכז תל אביב. אתה מת. אתה צריך לנסוע כי הוא לא פותח את האימיילים.
זה קורה כי אצלו בסניף הוא כבר כנראה ביד שלו, וכבר אולי קיבלו
אותה. אחד זה רמה אישית של הפקידים, שלא מעניין אותו, אתה יודע, הוא פקיד ותיק, הוא פקיד עם ותק, לא, אתה יודע, אין מה לעשות, פקידות.
מי שרוצה אותי שיבוא.
באיזשהו שלב אתה נהיה פקיד. לא יעזור לנו. וברגע שאתה... אז קודם כל זה אחד, צריך לזכור, אתה צריך גם, שאתה עובד עם משכנתא, אתה צריך גם את הפרקטיות, אתה צריך, אני בתור לקוח רוצה שיענה לי מישהו בצד השני, ורוצה לקדם דברים, ופתאום יש לעורך דין שלי שאלות על כתבי ההתחייבות, ואני רוצה להעביר את זה, אני לא צריך לחכות שבוע לדבר הזה, אז כן, יש לזה משמעות גם לקבל פקידים. שתיים, יש הבדלים בין הסניפים ברמת היעדים, כלומר סניף קטן, כך סניף נניח, באזור תעשייה כזה או אחר, יש לו יעדים, אבל הוא סניף פחות מגיעים אליו אנשים, זה לא, אתה יודע, יש אחד הסניפים של בנק, לא משנה, ברחוב ברקת בנתניה. סניף ענק של משכנתאות, ענק, ברחוב חשמונאים בתל אביב. אחד הבנקים, רק משכנתאות, עכשיו כולם מגיעים אליו. הוא עומד ביעדים, אתה לא תקנה ממנו משכנתה, עוד שנייה מישהו אחר יקנה.
עכשיו, אם אני כלווה בא ואומר, אה, שלום, אני רוצה לעשות סקר, את זה בירוק קיבלתי ככה, בכתום קיבלתי ככה, באדום קיבלתי ככה. אז הוא כאילו אומר לך, סבבה, אני לא יכול להתמודד עם הריביות האלה, לך תיקח. כאילו, אשכרה אומר לך, לך?
כן, כן, כן.
וואלה.
כן, תשמע, ברגע שיש לך יעד מסוים ויש לך מרווח מסוים, והבנק הגדיר, כך בנק מסוים היום, שבא ואומר, אני מגדיר שהמרווח שלי יהיה, נניח 0.3 של תיק משכנתה. ובנק אחר אומר, המרווח שלי, אני לא מוכן פחות 0.35. על כל תיק המשכנתה. אז אתה מבין שאם אתה מגיע עם 0.3 לבנק השני, אומר לך, לא, לא מסוגל להתמודד. אני דרך אגב, בתור יועץ משכנתאות, שולח את את מה שקיבלנו לבנק, ואתמול אני קיבלתי מאחד הבנקים, לא מסוגל להתמודד עם הריביות האלה. תודה רבה. עכשיו, דרך אגב, הוא מעדיף שאני אשלח לו את הריביות שקיבלתי, במקום שהוא יקים, ידפיס, יבלבל את המוח, ואז אני אגיד, לא, אבל יש לנו כבר ריביות כאלה. כבר יש לי משהו יותר טוב, למה אתה עובד? זה ברמה של יועצי משכנתאות שעובדים. אבל כשאנחנו מדברים על הבדלים בין סניפים, כן, יש הבדלים בין סניפים.
אבל אתה כיועץ יודע ללכת עכשיו, אוקיי, הבנת שהסניף הזה לא, אבל אתה יודע שאולי בסניף באפולה, סתם, אז וואלה.
בדרך כלל יועץ משכנתאות עובד הרבה פעמים, אנחנו היועצים עובדים עם המשווקים האזוריים, עם מנהלי מרחב, הרבה פעמים עם אנשי קשר, לא בסניף עצמו, אלא למעלה, ברמות מאוד למעלה. התחום היועץ המשכנתאות, אני צריך לספר לך, הוא קיבל תנופה מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות, הוקמה התאחדות יועצי המשכנתאות לפני 4 שנים. הבנקים מחבקים אותנו, אני מדבר איתך, הבנקים שעושים כנסים ליועצי המשכנתאות, אם קודם היינו מוקצה, היום הם מחבקים אותנו מאוד.
אבל זה הגיוני, הרי הרבה יותר קל לפקיד בסניף, לעבוד מול בן אדם שמבין עניין, זה לא...
הם הבינו את זה. עכשיו, שאני עובד, נניח, בסניף, ואני יש לי, נניח, ברחובות, אני מרים טלפון לליזי, הנחמדה, שאחראית על כל מרחב דרום שם, ולליזי, יש לי הלוואה של איקס כסף, הם הלקוחות האלה והאלה, איזה סניף ללכת? ואז קודם כל היא מנווטת אותי גם לפי היעדים, וגם לפי העומס, וגם אני מגיע כאילו עם התיק דרכה.
אז אתה כבר נפתחה לך שטיח אדום.
בדיוק, עכשיו, דרך אגב, לטל ולי, אני תמיד יש לי את הדוגמה הזאת שאני אומר, היה לנו לקוח שגר בקצרין. סליחה, לקוח מחדנס שחתם ביוקנעם. לא חתם בטבריה ולא בצפת, חתם ביוקנעם וגם לא באפולה. בסוף הוא היה, ההבדל היה שהוא 50-60 אלף שקל באפשרויות. העדפנו לסניף באפולה, סניף יותר פרקטי וכו'. וגם מבחינת הריביות קיבלנו שם טובות. דרך אגב, היה לי בקצרין, אני לקחתי אותו לקריית מוצקין, לפועלים. היה, ולמרות שיש, אם אני לא טועה, בבני יהודה, שם יש איזשהו מושב בירידה מהגולן, איזשהו מישוב שיש שם גם סניף משכנתאות. כלומר, עדיין היה שווה לו הנסיעה, כולה פעם אחת אתה נוסע, אתה שר, אתה עושה בדואר פנימי היום, אתה נפגש פעם אחת בבנק.
הבנקים נותנים את זה? הם לא אומרים לך, רגע, אתה גר עכשיו ברמת גן, אז מה תיסע עכשיו
היה, ל... פעם היה יותר קשה, היום הם כבר לא מעניין אותם. היום רמת הפקידים
הבינו את זה. בוא תיקח כסף.
כן, הם יודעים ש... עוד פעם, יש הבדלים, כמו שאמרנו, יש הבדלים בין הסניפים, יש הבדלים בין המשכנתאות. כן, הם מבינים את זה. דרך אגב, יש, אני רק יוסיף ברשותך, פתחת בקשה בסניף X, מאוד קשה להעביר אותה לסניף Y.
הבנתי. זאת אומרת, אם אני חכמולוג, נקרא לזה, לא חכמולוג, אני מנסה, קודם כל, לבדוק בעצמי, הלכתי ל3-4 בנקים, פתחתי בעצמי, שלחתי להם את התלושי שכר שלי, את השומות מס, לא משנה אם אני עצמי, עשיתי את הכל לבד, ואז לא הלך לי, אז זה לא יעזור שיבוא עכשיו אופר, כי כבר פתחתי בסניף הזה, ועכשיו יגיד לי, אתה שומע, ביוקנעם ייתנו לך פחות, אז...
יהיה לי מאוד מאוד קשה להעביר את התיק הזה לסניף שיותר פרקטי, יהיה לי מאוד קשה, כי כבר עבדה פקידה על העסק הזה. מי שבזבזה את הזמן, ממש ככה, בזבזתי אבל את הזמן, כבר התנהלתי, אישרתי, עשיתי, ופתאום שום דבר לא קורה. אני כן יכול להגיד לך שברגע שיבוא אופר, יכול להיות שיבוא עם הקשרים שלו, וכן יוכל לעשות עוד קווצ'ים וכאלה דברים. אבל איך אני אומר ללקוח, בשביל 0.1 או 0.2 שאני אוזיל לך, אל תיקח יועץ משכנתאות. תיקח אותו בשביל התוכנית מימון, בשביל הסברים, בשביל להבין, תהליך, לא בשביל ה-0.1. זה כסף, אבל אתה תחסוך הרבה יותר כסף, אתה תבנה את זה משכנתא נכון.
אז אם באמת אנחנו מסכמים, וזה יכול להיות גורף אפילו על כל מה שדיברנו עליו בשלושת השבועות האחרונים.
סיימתי לדבר.
אם אנחנו מסכמים, אז חד משמעית, אנחנו נחזור ונבציר בכם להשתמש ביועצים, טובים ואיכותיים שמבינים את המערכת, כי תבינו, בסוף זה זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, בסוף המכלול הזה, גם אם אתם מבינים בו וסיימתם תואר שני בכלכלה, לא בהכרח יעזור לכם, כי אתם לא תדעו את היעדים של בנק X במקום מסוים.
סקל, יש לי לקוחות שהם כלכלנים ורואי חשבון. זה כמו שלך יש אולי לקוחות שהם קבלנים, אבל בסופו של דבר הם לא עוסקים במקצוע שלנו כל היום. אתה מסתובב ומכיר את השטח הרבה יותר ממה שאותו קבלן מכיר את השטח. הוא לא יכול להגיע לבניין ולגעת בקירות ולהרגיש את זה ולהבין אם הבנייה נראית טוב כן או לא. אבל את המסע ומתן על הנכס ומה נכון לשלם ומה לא נכון לשלם, או איך למכור את הנכס בצורה או לשווק אותו בצורה טובה, אתה תדע לעשות זה יותר טוב. כמו שאני חושב שיועץ משכנתאות שעושה כמה משכנתאות בשבוע, לא פעם, פעמיים בחיים, ידע לעשות זה יותר טוב. זה לא, אתה יודע, אמרה לי פעם מישהו, אני לקחתי משכנתה לפני 5 שנים, אני יודעת. בסדר, את כנראה גם חלית בשפעת בתקופה, ב5 שנים האחרונות, והיית אצל רופא פעם אחת, אז למה את ממשיכה ללכת לרופא?
כי הוא המומחה, והוא המקצוען, והוא יודע.
נכון, אז צריכים לזכור, אנחנו, אתה יודע, בסוף השכר טרחה, כולם בסוף, אין בעיה לשלם שכר טרחה לאורך דין. זה מאוד מובן.
אבל למתווך או להיות משכנתאות או לבן אדם שאני אולי יכול להסתדר בלעדיו, אני שם את זה בצד.
גם דרך אגב, אני אגיד לך עוד משפט, גם לשלם שכר טרחה לשמי, אפילו אם אתה לא צריך את השמי לטובת משכנתא, תשמע מה הנקודה הזאת. שמי אתה לא רק לטובת משכנתא. והשמי זה, דיברנו על זה, אני חושב, בתוכנית הראשונה שלנו, בסשן הראשון שלנו, שמי צריך להסביר לך את מצב הנכס. שלא ידפקו לך מחר בדלת ויגידו לך, שמע, הנכס הזה בכלל הוא פעם היה דירה מפוצלת. הוא נכון שהוא
רשום... מחסן, איזה פרטר, איזה...
עכשיו, נכון שהוא רשום בטאבו, זה בסדר, יש לך זכויות בטאבו, זה בסדר.
אבל זה היתר בנייה קובע.
אבל היתר בנייה קובע, וזה שאתה משלם ארנונה גם על הנכס, זה בסדר. אבל בדיוק, היתר בנייה קובע בסוף, ושים... הדברים האלה, שמישהו מבאר לכם את ה... קבלו אתם את ההחלטה. שזה בסדר, שמישהו, אתה יודע, אני חושב שגם עורך דין צריך להסביר לאנשים, אתמול היה לי שיחה עם בחור, מחיר למשתכן. האם לקחת עורך דין לטובת מחיר למשתכן? החוזה אחיד, החוזה אחיד, יש לנו קבוצת וואטסאפ. אתה יודע, זה יופי.
אבל עדיין יש איזשהו נספח שינויים שעורך דין אולי
ישים. אז אתה יודע מה, אני לא, אני ראיתי גם שינויים שאפשר לעשות, וראיתי כאלה שלא הסכימו, ואני אומר משהו אחד, אתה הולך לחתום על... 100 עמודים בערך, בחוזה סטנדרטי מקבלן. אתה הולך לחתום על 100 עמודים.
אתה מבין אולי 10% ממה שרשת.
אתה מבין ואויל ואויל וקונה וזה. שמי שיסביר לך, איך אמרתי את זה פעם ללקוח שלי, שהיה, אתה מכיר את זה שאתה קונה דירה ואתה מקבלן, אתה עושה טופס בקשה.
נכון, בקשת רכישה.
בקשת רכישה. שאמרתי לו, בקשו בקשת הטופס, בקשת רכישה, אנחנו רוצים לראות את זה, איך זה נראה, מה קורה שם, זה לא... כי אם אתם חתמתם בקשת רכישה ושמתם את ה-30,000 שקל, והוא רושם שהם לא מחזירים את ה-30,000 שקל, כי לא הגעתם להסכמה או משהו כזה, בכלל, הוא לא מחזיר. אמרתי לו, כן, אבל תאר לך בחוזה. רשום בחוזה שאתה צריך לקרוא לילד שלך, עוצלי גוצלי. סיפור שהיה דרך אגב, סיפור מהחיים, ככה תקרא את זה. הילד הראשון, צריכים לקרוא לו עוצלי גוצלי. ולא מתאים לכם, הלכו 30,000 שקל. אותו דבר פה.
חשוב מאוד.
שמישהו יקרא את החוזה, ואני אגיד עוד משהו נוסף, היה ויש תקלות, יש לך עורך דין שתתבע אותו. בסדר? מסתבר שהמרפסת לא אמורה להיות מרפסת, ויש עוד מה זה כבר דברים תכנוניים, אבל יש דברים שהיו ברמת החוזה, שהעורך דין פספס, שאין לך את מי לתבוע. שלא תשב בבית, תגיד, פספסתי, אני עכשיו חייב להביא עוד 100,000 שקל, לא יודע. שמישהו יסביר לכם את כל הדברים האלה.
בסוף, רוב העסקאות הם במיליונים, בסדר? כבר שכחנו את העסקאות של ה-600, 700, 800 אלף. לא שנזלזל בכסף הזה, אבל זה עסקאות של המון 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 כסף. ובסוף יש איזשהו אחוז מסוים בעסקה שהוא נקרא לו אחוז היועצים, אוקיי? וחייבים לשים עליו את הדעת, גם שיוצאים לתהליך ובונים תקציב, אז יודעים מה יש לכם בדרך.
למה בתקציב דירה, תקציב בנייה פרטית, שלא דיברנו עליה, או דיברנו עליה, אני לא זוכר.
לא דיברנו.
לא, דיברנו על בנייה פרטית.
דיברנו על מאמר מעניין שכתבת, שקראתי אותו, אבל אנחנו לא הספקנו להרחיב על...
בסשנים הבאים, אבל בבנייה פרטית, למה אנחנו מכניסים יועצי מיזוג ויועצי אינסטלציה ויועצים כאלה ויועצים כאלה, ואקוסטיקה אתה מכניס ויועצי תאורה
ותחבורה
וגינות והכל, תכניס גם את אותו עורך דין ואת אותו יועץ משכנתאות ואותו מתווך שאתה רוצה לקנות דרכו את העסקה הזאת, תכניס אנשים האלה, תעטפו את עצמכם במומחים שיעזרו לכם לקבל את ההחלטות. כי דרך אגב, גם עסקה של 400,000 שקל, כמה בן אדם עובד בשביל להרוויח 400,000 שקל?
הרבה מאוד.
ומה הוא חושב בסוף על העסקה הזאת של 400,000 שקל? הוא רוצה שתהיה לו תשואה מסוימת, והוא רוצה למכור את זה, בלי בעיה. הוא לא רוצה, תאר לך פתאום על 400...
וגם שיהיה לו גם קל להזכיר, אם הוא מזכיר, או...
גם קל להזכיר, ושלא יהיה לו פתאום איזים. שמע, כמו שאמרנו, דירה מפוצלת, בוא נשבור את הקיר. דברים האלה קורים.
לגמרי.
זה לכן... עטפו את עצמכם ביועצים.
מי שהגיע לשלב הזה של התוכנית, או שרואה עכשיו, או שמקשיב לנו, אנחנו נשמח מאוד שתגיבו לנו ותגידו מה אתם חושבים, כי זה מאוד חשוב לנו. אנחנו מאוד חסידים של יועצים, וחשוב להשתמש בהם. גם אני כמתווך, ייקח מתווך לעסקה פרטית, ואני בטוח שכל אחד, כאילו, לא יכול לעשות את הכובע של עצמו. גם צריך לצאת בצד האמוציונלי, ולתת לבן אדם רציונלי לנהל את הדברים האלה, לא מתוך רגש, זה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב.
טוב.
איזה כיף היה, אופר.
כן, וואו.
מתי ניבא שוב?
בוא ננוח קצת מהמרתון. אני מתגעגע לדרור, אני מתגעגע לדרור.
מצטער שגזלתי אותו ממך.
תודה, תודה, תודה על השלושה הסשנים האלה שעשינו כאן, המון חומר, באמת, ספריית חומרים מאוד מאוד גדולה. תודה שבאת כל פעם.
בכיף, תודה על האירוח.
תודה, זה כיף. כל פעם זה מעורר את הדברים האלה. אני אוהב לדבר על זה, אני מוצא את עצמי שאני נהייתי פתאום מדברן.
מי שלא באולפן או שרק מקשיב, ורק צריך להסתכל לך על הברק בעיניים שהם בו, הכל שאתה מדבר, יבין את זה רק דרך הלבן של העיניים.
כן, גילוי נאות, לא הכנתי שום חומר, כלום.
רק תתי נושאים.
כן, רק תתי נושאים, כן, שבאו בי בקום אחר. מקורס שאנחנו עושים. המון המון תודה.
תודה רבה, אחלה צהריים אחרי
יום. תודה לשוקי ולאוסנת. אנחנו נתראה פה שבוע הבא, פרלמנט הנדלן. חם בחוץ, מים לחתולים, שמרו על עצמכם, תתמגנו, מסכות. אמרו לי, שבוע בקבוצת פוצאפ של השכונה, יש שוטר ברחוב, תיזהרו במסכות. אז מישהו רשם, רק שיש שוטר גם עוצרים בעצור? לא, תעצור, צריכים מסכות, עושים מסכות. תתמגנו, שטפו ידיים, שורו להורים
שלכם. משמעת עצמית, משמעת עצמית.
כן, זאת הבעיה. בריאות ואושר, יום טוב.
תודה רבה. ביי. כל כך הרבה זמן מחושך הייאוש, הבשר, הגאווה, אויבים גדולים שאני טיפחתי, להדליק את השמש בשחות ובכי ובמנגינה. אני כבר מגיע, אני כבר נמצא. Best man.